כן, הטור הביא בתור שטר ראשונה לברך ברכת המוציא מיד אחרי הניגוב, אבל הוא מביא את רבנו יואל שכתב לא כך. רבנו יואל כתב שאין לחוש על הפסק בנטילה למוציא, כיוון שהשולחן לפניו דעתו לאכול לא חשיב הסך דעת. אתם שומעים מה הוא אומר? אכן תהיה תדע, אפשר לדבר. למה? כי הוא מתכוון לאכול, אז זה לא הסך דעת. תשימו לב מה אומר רבנו יואל? יש דין של הסך דעת. מה זה, מה הדין של הסך דעת? אדם נטל ידיים, אם הוא לא ישמור על הנקיות של הידיים, הוא יצר את הידיים עוד פעם. אבל זה הדין היחידי. אין דין לחבר בין נטיית ידיים לברכת המוציא, כל עוד שלא הסיח דעתו. אז אם המקרה הוא שאדם נטל ידיים, הוא יושב על השולחן, ובינתיים אחרים נוטלים ידיים, הוא פותח דף גמרא, מתחיל ללמוד. כך אומר רבן יואל, אין בעיה. עכשיו, כיוון שאנחנו יודעים של גמרא, אתה לא יכול להמציא דברים, אז אני שואל, מה המקור?
למדת הגמרא של תכף...
יופי, אמיר, זה ככה, יופי, יופי מצוין. רגע, אני רוצה גם דף. יש, לא, לא, יש גמרא במסכת ברכות דף מ"ב. שם הגמרא אומרת, אמר רב חסדא, ג' דחיפותן. תכף לשחיטה שמיכה, זה בקורבנות, תכף לנטילה ברכה, ותכף לתלמיד חכם ברכה. אלו שלושת התחילה. עוד אחד, יש עוד אחד, יש עוד אחד, לא חשוב, יש עוד אחד, ארבע.
לא, מה שאומר תלמיד
חכם
ברכה?
אתה מארח תלמיד חכם אצלך בבית, תבוא לך ברכה. אז איך, שואל אמיר, איך רבנו יואל מסביר את תכף לנטילה ברכה? השאלה שלך כל כך מוזרה? זה לא יומן כמה שהיא מוזרה, כי זה בדיוק הפוך. עוד מעט נראה. אז שימו לב מה שרבן יואל אומר. רבן יואל אומר, אם אדם השיח דעתו, אם אדם השיח דעתו, הוא צריך ליטול ידיים עוד פעם. אבל אם הוא לא השיח דעתו, הוא יכול לדבר. בעצם, תשימו לב לסברה, אין קשר מהותי בין נטילת ידיים לברכת המוציא. אין קשר. אלא אדם צריך לאכול עם ידיים נקיות. אם הוא השיח דעתו משמירת ידיו, הידיים לא נקיות. אבל אם הוא לא השיח דעתו, יכול לדבר. אין קשר מתי ידיים להמוציא. אומר הטור, שימו לב, והעיד תכף נטילת ברכה מפרש לה על מים אחרונים. אין פרש רב אלפז והרמב״ם ז"ל. ואדוני אבי הראש ז"ל היה רגיל אף בראשונים שלא להפסיק ושלא לדבר. רבותיי, אנחנו עכשיו זוכים זכות גדולה מאוד. מה הזכות הגדולה? יש לנו משהו מהראש שלא כתוב בספרים. כי הטור אומר עדות, אדוני אבי הראש ז"ל היה רגיל גם במים ראשונים לא להפסיק ולא לדבר. מה זה אומר? שהראש גם במים אחרונים וגם במים ראשונים אחרי שנטל עדיים הוא לא דיבר, והיה רגיל כשהוא מסב בסודאים אחרים שנטל באחרונה שלא להפסיק שלא לדבר. איך אתם מסבירים את הסיפור הזה שהוא היה רגיל ליטול באחרונה?
ליטול ידיים.
אבל למה שהוא ייטול ידיים באחרונה? שהם ייטלו באחרונה.
לא, אז מיד הם מבחים.
אבל למה? בכל מקרה מי שצריך ליטול אחרון? עד שוב, מה?
שהוא יהיה כמה שפחות זמן בין ברכה לנטילה.
כי הם לא החמירו. הם סברו כמו רבנו יואל שתכף נטילה ברכה זה הולך על מים אחרונים, והראש סבר שזה הולך על ראשונים. עוד מעט נראה יותר. ולכן הוא החמיר על עצמו. ומתוך הירושלמי משמע גם כן, דאגת תכף נטילה ברכה המים ראשונים כעדית האטם התורף ברכת ידיים לא נזרוק בכל אותה סעודה. רבותיי, אני חוזר עוד פעם, עכשיו נקרא את זה שוב פעם. בעצם, אני אשאל עוד פעם מה השאלה שלנו. השאלה שלנו היא, האם נטילת ידיים לסעודה קשורה לברכת המוציא? האם יש דין תכף נטילת ידיים ברכה? ברור, אין מחלוקת שאם אתה נטל ידיים ודיבר, הוא לא צריך לברך ליטול ידיים עוד פעם. הילדים אצלנו הרי לא ככה, נכון? כל הילדים שלנו הם נורא דתיים. הוא נוטל ידיים, אם הוא דיבר, הוא עוד פעם נוטל ידיים וברך. קרה לכם הדבר הזה? הילדים שלנו צדיקים גדולים, הם ראו את אבא שלהם עושה הם שואלים את עצמם, למה אבא עושה אחרי תיאת ידיים? כנראה שזה לעיכובה. אצל הילדים שלי זה קרה כמה פעמים. אז הוא דיבר, אוי, פס, אופס, דיברתי. טס, נטה ידיים, עוד פעם על תיאת ידיים. ברכה לבטלה. אין דין כזה. יהושע, מה השאלה? האם יש דין בכל זאת לסמוך את נטיית ידיים לברכת המוציא? תכף לנטילה ברכה. זה לא אומר שאם לא עשתה את עשרת הידיים עוד פעם. לא דין שלילי, דין חיובי. גם בזה יש מחלוקת. מחלוקת בין רבן יואל והרמב״ם לבין הראש. רבן יואל והרמב״ם אומרים שיש רק במים אחרונים דין תכף לנטילה ברכה. נתת ידיים מים אחרונים, תברך. אבל לא במים ראשונים. והראש אומר שכן. מהם המקורות התלמודיים שיש לנו? מה שכתוב בטור, שני מקורות, בבלי וירושלמי. בבלי, תכף לנטילה ברכה, אבל זה לא ברור על מה זה מדבר. אולי על מהם האחרונים. ירושלמי? ירושלמי כתוב, התוכף ברכה לנטילת ידיים, אינו נזוק בכל אותה סעודה. אז מה זה אומר? שזה מהם ראשונים. אם זה מהם האחרונים, הוא כבר גמר לאכול. ברור? זה החשבון שהולך. בואו נקרא את זה עוד פעם. אני אגיד לכם משהו, אדם שלומד בתוך המקורות הכל נפתח. אם אדם עושה מה שסבא שלו עשה, זה טוב, אבל כמה שהוא לא מבין, תהיינה טעויות. ויש לנו בתוך המקורות, הוא יודע את הדברים כמות שהם. בעצם הדין הזה שאנחנו אחרי נטיית ידיים לסעודה לא מדברים, הוא שונה ממחלוקת. אני קורא עוד פעם את הטור. וינגב ידיו היטב ויברך ברכת המוציא מיד. ומי הוא? רבנו יואל כתב שאין לחוש על הפסק בין תילה להמוציא, כיוון שהשולחן לפניו ודעתו לאכול הוא חשיב וסח הדעת. והיית תכף תילה ברכה מפרש לה על מים אחרונים, וכן פרש על בלפס והרמב"ם ז"ל, בדיני אבי ראש ז"ל, הרגיל אף בראשים שלו להפסיק שלו לדבר, הרגיל שהמסיים בסודאים אחרים שנתן ברכה לא צריך לדבר. בתוך הירושה עם אשר גם כן, דהי תכף תילה ברכה, המים ראשונים כעידי תעתם ותרי ברת ידיים, לא זהו פרות הסעודה. לכאורה נראה שהמחלוקת היא, האם תכף לנטילת ברכה נאמר על מים ראשונים או על מים אחרונים. אז מה יוצא? שלפי הרמב״ם ורבן יואל נאמר רק על מים אחרונים, ולפי הראש נאמר רק על מים ראשונים, ובמים אחרונים מותר לדבר, בלתי אפשרי. יש פה גמרא מסכת ברכות, יש פה הנה, הנה פה מאחריך, כאן ממש מאחריך. אני מקריא לכם, זה בלתי אפשרי, מקריא לכם את הגמרא במסכת ברכות דף מ"ב, ותגידו מה אתם אומרים. בלתי אפשרי. אם אתה מתחיל את הגמרא בסוף, אז יש מה להתלבט. אני מתחיל לכם מהסוף. שלוש דחיפות הן: תכף לסמיכה שחיטה, תכף לגאולה תפילה, תכף לנטיית ידיים ברכה. ואמר אביי, אף פעם לא נאמר תכף תמיד חיים ברכה. אז פה היה מקום להתלבט, תכף לנטיית ידיים ברכה, אבל לגמרא יש לה הקשר. תראו מה הגמרא אומרת.
גאולה תפילה זה תמיד משהו שחר.
כן, רגע, זה... גמרא אומרת ככה: סילק את השולחן, אסור לאכול. סילק את השולחן, אסור לאכול. אחר כך גמרא אומרת: משך ידיו בשמן, אסור לאכול. אומרת הגמרא: ולטיל חטא ככל הנשמת, אלא תכף לנטילת ידיים ברכה. מה זה אומר? ודאי שנדבר על מים אחרונים. לפורש שמדובר על מים אחרונים. ברור? הבית יוסף בסימן קופה אינטט אומר שפירוש הדברים הוא לא כמו שאני אמרתי פה, אלא זה ברור שתכף לנטילת ברכה זה הולך על מים אחרונים. המחלוקת היא אם זה הולך גם על מים ראשונים. בסדר? עוד פעם, תכף לנטילת ברכה בטוח הולך על מים אחרונים. המחלוקת היא אם זה הולך גם על מים ראשונים. זאת המחלוקת. כן, אז אני חוזר. לכולי עלמא, אין לנו מחלוקת עלי בדיל חטא, וזה סימן קופה אינטט, שאדם שנטל מים אחרונים אסור לו לדבר. למה? מה הסברה בזה? אדם שנטל מים אחרונים, משמעות הדבר שהוא סיים לאכול. ברגע שנטל מים אחרונים, אתה גמרת לאכול. אז מה אתה עושה עכשיו? תברך. ואדם שנטל מים ראשונים, מה זה אומר? שהוא עוד מעט יתחיל לאכול. לא, שהוא עוד מעט יתחיל לאכול. אבל הוא לא יתחיל. זה ברור מה ההבדל. אדם אוכל, נותן מים מוכנים, מה הוא אומר? גמרנו את האוכל, אז תברך. תכף נטילה ברכה. אבל אדם נטל מים ראשונים, מה זה אומר? עוד מעט נתחיל לאכול. אז אין לך לברך עכשיו המוציא. אז זאת המחלוקת. האם מה שכתוב תכף נטילה ברכה הולך רק על מים אחרונים, או גם על מים ראשונים? ועכשיו נקרא את הבית יוסף. אני אמרתי, מה שאני אמרתי עכשיו זה כתוב בבית יוסף, בסימן קופה אינטט, בעוד 13 סימנים, שאנחנו נימד את זה בעוד 13 חודשים, את הבית יוסף בסימן קופה אינטט.
אני חושב שזה ימים, ברכה נטילה תדעים קשורה להמותי, אם יש קשר ביניהם, שהם חייבות להיות סמוכות בו לזאת.
זאת השאלה.
אם הם לא קשורות, אז בינם יכול לקחת לכם דבר אחד, אז
רגע, נטיית ידיים לא קשורה בכלל לברכת המוציא, קשורה לסעודה. זאת אומרת, אם אדם בשוגג ברך המוציא שכח שהוא לא נטל ידיים, לא, אני אומר לך בשוגג, הוא שכח שהוא נטל ידיים ברך המוציא. עכשיו, הוא צריך איתו ידיים? הוא צריך איתו ידיים. מה? ומה יעשה עכשיו? מה יעשה עכשיו? יש לו איזה תכף לעשות? יש לו איזה תכף?
אז זה לא קשור אחד לשני.
יפה, יפה מאוד. הסברת יפה מאוד. אבל נדמה שחזרת על מה שאמרתי, רק אולי יותר יפה. מה אמרתי מקודם? במים אחרונים, אדם שנותן לי מים אחרונים, זו הכרזה באופן סופי שהוא סיים לאכול. יש אפשרויות שונות מתי אדם יסיים לאכול. הגמרא שם אומרת, אולי ברגע שהוא סילק את השולחן הוא סיים לאכול? לא. אולי ברגע שהוא שוטף ידיים עם סבון, שמן, סיים לאכול? לא. השלב הכי מאוחר זה מים אחרונים. נטל מים אחרונים, האוכל נגמר. אז תברך. אבל מים ראשונים, זה לא אומר שהסעודה התחילה. זה אומר שהסעודה תתחיל עוד מעט. הידיים נקיות, עוד מעט נתחיל לאכול. האם יש קשר בין נטילת מים ראשונים לברכה? זו המחלוקת שישנה אצלנו. עכשיו אנחנו בבית יוסף. ויברך ברכת המוציא מיד. משום דמשמע ליה דאדם אמרינן מפרק עצה מברכין. תכף לנטילת ידיים ברכה, בנטילה שלפני הסעודה כאמר. תחזרו בבקשה לתור. שימו לב איך הבית יוסף מדקדק בטור כאילו זה גמרא. וינגב ידיו היטב ויבר ברכת המוציא מיד. מאיפה באה המילה מיד? תכף נטילה ברכה. וכמו שאמרתי לכם, הבית יוסף בקופה ניתת אומר שזה לא הולך רק על מים ראשונים, אלא גם על מים ראשונים. מים אחרונים בטוח. אגב, יש לי ראה לזה. הראש בפסקים שלו במסרת ברכות כותב שתכף נטילת ברכה זה הולך על מים אחרונים, והוא עצמו התור מביא עדות שמים ראשונים גם לא היה מפסיק. מה זה אומר? שזה הולך גם על מים ראשונים. אבל רבנו יואל מפרש לה במים אחרונים, דילו בראשונים אינו צריך לדחוף נטילה לברכה. וכן כתבו הגאות מימוניות בפרק ו' מיוחד ברכות בשם רבנו שמחה, וגם הרמב״ם כתב שם לתכף נטילת ידיים שלאחר הסעודה ברכת המזון, ולא הזכיר את לפני הסעודה. ומה שכתב רבנו שכן פרש עריף, אני יודע מאיך למד כן, שהרי עריף לא כתב בזה לדברי הגמרא, כל מה שאפשר לפרש הגמרא שפרשו ראשון עריף, עריף רק העתיק את הגמרא, לא אמר שום דבר. ומה שכתב ומתוך הירושלמי דעיד תכף נטילת ברכה משמע דמיים ראשונים כאי דעית האטם ותראה בכלל ידו נזוג לתכף סעודה, כלומר, או, שתשימו לב, הירושלמי הזה מאוד מעניין. למה? כי הירושלמי הוא בדיוק העתק של הבבלי, שם כתוב שלוש דחיפות הם, תכף לשמיכה שחיטה, תכף לגאולה תפילה, תכף נטילת ידיים ברכה. אבל אחרי זה כתוב כל מי שנוטל ידיים אינו נזוג באותה סעודה. אז מה זה אומר? שזה הולך על מים ראשונים? או גם על מים ראשונים? הרי אחרי זה יוצא מחלוקת בבלי ירושלמי, בגלל שהבבלי מביא את זה בהקשר שאפילו אם סילקת את השולחן עדיין אתה יכול לאכול גם על מים ראשונים. זה נראה לי חשבון טוב, הכל פה מאוד קצר, אבל זה נראה לי חשבון. כלומר, אני חוזר בית יוסף, והיא כנטילה האחרונה אם כן כבר סעד, ומה היא דעה ואהבה? לכן כתוב בהגות מימוניות. אז הירושלמי מבואר מדבריו שזה הולך גם על מים ראשונים, וכן נכון לעשות להיזהר גם במים ראשונים. יש לי פה בעיה. מה הבעיה? אם הירושלמי אומר מפורש שתכף נטילה ברכה זה הולך על מים ראשונים, אז איך אפשר לחלוק על הירושלמי? אבל בטור נראה לא כך. תראו בשורה השלישית מלמטה, הוא אומר מתוך הירושלמי משמע גם כן דעי דתכף יהיה בכלל מה יושנים כעידי את האתם התוכב ברכת ידיים לא יזה בכלות הסדה. מה זה משמע? זה כתוב פורש. אז ב... בבלי, אבל הסיבה שהבבלי הוא יותר זה בגלל שהוא יותר מאוחר, ואם הבבלי חולק על הירושלמי אז היו לו סיבות ולכן הלכה כמותו. אבל צריך לפרש את הבבלי לפי ירושלמי, הרי פה אתה ממציא מחלוקת. למה להגיד שיש מחלוקת? אם הירושלמי אומר שתכף נטילה ברכה, שלום לכם, שתכף נטילה ברכה הולך על מים ראשונים, למה לעשות מחלוקת? אבל הטור בעצמו אומר שמהירושלמי רק משמע. אז אני חיפשתי על בדבר הזה. יש פירוש של הספר חרדים על הירושלמי ברכות בלבד. אתם מכירים את הפירוש הזה? לא מכירים. ספר חרדים אתם מכירים? ודאי, השמש, הבית כנסת, של הארי, יש סיפור, צפת. אני סתם יורד אליכם, אני רואה שאתם לא מכירים את הסיפור.
נזר עזכר.
כן, ספר חרדים היה שמש בבית הכנסת של הארי, וכולם חשבו שהוא שמש סתם, ויום אחד הארי אמר לו להתגלות, ואז הוא התגלה שהוא קדוש, ועכשיו מצאו את הקבר שלו בשנים האחרונות בצפת. אני זוכר פעם הרב שפירה, הרב אבום שפירה זכרון לברכה, אמר לי הייתי רוצה לגור בצפת ולהיות בבית כנסת שבו רב הקהילה זה הבית יוסף, רב הקהילה זה בית יוסף, המגיד משרים זה אריה הקדוש, והשמש זה החרדים. איך הייתי יוצא אם הייתי במקום שאלו השלושה, שהשמש זה בא לספר חרדים? אז שם, מה מתברר? שספר חרדים, שיש לו, זה ספר מוסר, הספר חרדים. יש לו גם פירוש על הירושלמי. רק על מסר ברכות. אולי יש יותר, אבל נתפס רק על מסר ברכות. ושם הוא כותב דבר מדהים שמסביר את הטור. הוא אומר, שמה שכתוב בירושלמי, שהתוכף ברכה נטיית ידיים, אינו יזוג בבתה סעודה, זה אומר שמים אחרונים מגינים אל האדם מהשפעות של עיכול. ככה מסביר. אז זה לא הכרח, אפשר להסביר שזה הולך על מים אחרונים. לכן הטור אומר זה משמע. ועכשיו מה שאמרת מנחם, פשט הבבלי משמע שזה הולך רק על מים אחרונים, בירושלמי אין הכרח. זהו. מה ההלכה? אומר הבית יוסף, אני חוזר לבית יוסף, שורה אחרונה, וכן נכון לעשות להיזהר גם במים ראשונים. כך נכון. אז אמרתי לכם שבוע שעבר שכמה פעמים היה לי דיון עם הרב מרדכי אליהו, מה הכוונה נכון? אנחנו מבינים נכון מומלץ. מומלץ. הרב אומר זה לא נכון.
טוב, הרב זה לא טוב.
שכיל שבוע שער ללמוד את הבית יוסף, עכשיו אני לומד את הבית יוסף, בשכן הוא כתוב טוב, יש הבדל בין הלשון, זה קשור לזה. אני באמת חושב שנכון זה הכוונה מומלץ, נכון לעשות זה מומלץ. אז עכשיו השאלה היא, היות ואתם אנשי הלכה, האם עיקר הדין מותר לדבר אחרי נטיית ידיים לפני המוציא? התשובה היא כן, ונכון שלא. אז אנחנו לא מדברים. נו, אז מה היא נפקמינה? נפקמינה, אם אתה צריך לענות ברוך הוא וברוך שמו, קדושה זה כנראה פשיטה שמותר בכל מצב. אבל גם דברים שלא עונים, כגון ימלוך ואולי אמן דברכות, זה מחלוקת גדולה. אבל אפילו ברוך וברוך שמו, אשכנזים לא יודע בקורא איתם סוד ברוך וברוך שמו אצל אשכנזים, לא הצלחתי להבין. כלומר, אשכנזים אומרים ברכו ורושמו בחזרת השץ, ובברכות ההפטרה שאחריה, נכון? ברוך אתה השם ברוך הוא ברוך שמו, שם אומרים. אבל בברכות התורה ובברכות ההפטרה שלפניה אין ברוך הוא ברוך שמו. מישהו יכול להסביר את הדבר הזה? נכון? ברוך הוא את השם ברוך.
ברכות ברכות שחר גם שחזן אומר,
תבנוק בקול רם?
כן.
שזה בגלל שהם ברכים יותר מדי מהר, אי אפשר להספיק. טוב, שאם לא תספיק, אני אמן, אז אל תגיד.
זה, מה שאתה אומר זה ממש מזעזע. אני חשבתי שזה הפוך. שכיוון שאומרים ברוך הוא ברוך שמו, מברכים לאט. אבל אין לי סברה לזה. הרי בפועל, בטסט אשכנזי, היית בכל קריאת התורה, לא שמעת ברוך הוא ברוך שמו אחד. נכון? ברוך אתה אשר בחר בנו, אין ברוך הוא ברוך שמו. למרות שיש המון, יש שלוש פעמים בכל סט. ארבע פעמים, סליחה. שתיים לפני, שתיים אחרי, שבעה עולים, 28, מפטיר, 32, אחר כך אומר, ברוך אתה השם, אין ברוך הוא ברוך שמו. ברוך אתה השם, אין ברוך הוא ברוך שמו. בסדר? 34 פעמים אפשר להגיד ברוך אתה השם, אחר כך אומר, ברוך אתה השם, אלוקי מלכם, עדיין לא אמרו ברוך הוא ברוך שמו, צור כל העולם יצריך עוד, כן, עוד לא אמרו, ברוך אתה השם, ברוך הוא ברוך שמו, פתאום הגיע. אין לי מושג לגבי שיטת אשכנזים בעניין ברוך הוא ברוך שמו. מה שבטוח, אומרים ברוך הוא ברוך שמו.
לא שומעים.
לא. הרב מנחם, לפי מה שאתה אומר, למה בחזרת השץ תמיד עונים?
שבזה הם התרגלו, שקצת יותר
לאט. הרב מנחם, הרי זאת הייתה השאלה, למה בזה הם התרגלו? אתה לא יכול להגיד, אני שאלתי, למה בזה הם התרגלו? ואתה אומר, בזה הם התרגלו. רבותיי, מתי האשכנזים מברכים את השם? הסיפור לא ברור. הגר"א אמר בחזרת השץ, לא לענות ברוך ברוך שמו. למה? כדי לא להכשיל את היחידים שלא יודעים להתפלל. הרי כל חזרת השץ זה בשביל אלה שלא יודעים לצאת ידי חובה. והגר"א סבר שאין לנו ברוך הוא ברוך שמו כשיוצאים ידי חובה. לכן הוא אומר שכל הציבור לנו ברוך הוא ברוך שמו. אז בכלל, אבל בישיבות אומרים. אינני יודע מה לומר בנושא ברוך הוא ברוך שמו לאשכנזים. אינני יודע. אבל, אגב, מה הוא מקור של ברוך הוא ברוך שמו? מי הראשון שמזכיר את זה? הראש. הראש כותב שמהפסוק כי שם השם יקרא והוא גודל אלוקנו, הוא הנהיג לומר ברוך הוא ברוך שמו. וכתב אחד האחרונים שכיוון שעיקר הדין הוא שאחרי נטילת ידיים אין דין הפסק, אז צריך לענות ברוך הוא ברוך שמו. כי זה רק נכון להיזהר. אז כל דבר שהוא אתה צריך לשקול בין נכון לנכון. זאת אומרת, נכון להיזהר לא להפסיק, אבל גם ברוך שמו זה דבר נכון. אני קצת הייתי מחייג עם ספרדים האשכנזים, אתה רואה שהאשכנזים מהר מאוד מורידים את הברוך הוא ברוך שמו. למרות שהם אומרים, הרב משל זכרון לברכה אמר לי פעם שלא יכול לסבול מצב שאדם שומע את שם השם והוא לא אומר ברוך הוא ברוך שמו. זה משגע אותו. ככה אמר לי, הוא לא יכול לסבול דבר כזה. לא יכול לסבול את זה. יהודי אומר, שומע שם השם, קודם כל הוא יורה ברוך הוא ברוך שמו. ככה מה? כנראה שלא התפלל בבית כנסת אשכנזי, רק דעקה שהוא התפלל רק בבית כנסת אשכנזי. הרי, נכון, זה מה שהיה לו ליד הבית. אוהל נחמה, אוהל רבקה, מה? אוהל רבקה, נכון? אוהל רבקה התפלל. זה איפה שלך מיכאי הזה? אני לא מבטיח, אוהל נחמה, אוהל רבקה, זה אחד יד השני?
אוהל נחמה זה מה שנקרא שופה.
אז אוהל רבקה מתפלל, כן, זה ברחוב הרב חלאפ? אתה הראית לי את הכיסא שלו. אז לא יודע בדיוק מה הוא חשב, אבל זה שיגע אותו, שלא אומרים ברוך הוא ברוך שמו, זה הרג אותו. אז אתה צריך לשקול נכון מול נכון. זאת אומרת, נכון לא להפסיק וגם נכון להגיד ברוך הוא ברוך שמו, אז מה? צריך לשקול את הדברים.
אז זה דברים שרק של
קדושה
או גם לצורך? אם עכשיו יש צורך,
בטח שמותר.
למשל, צריך להביא את המלחייה.
לא, זה פשיטה.
שאפשר.
ודאי, הרי זה מותר אפילו בין ברכת המוציא לאכילה, כי זה צורך סעודה. אנחנו מדברים דברים שהם לא לצורך. לדוגמה, נטלת ידיים, ועכשיו יש עוד אנשים שנוטלים ידיים, ואתה לא רוצה לקום להטריח, אז אתה אומר לבן שלך, לך תביא לי את הגמרא. לא רוצה להיות חילוני, כן? לגמרי. לך תביא את הגמרא. אני לא אומר לכם לעשות את זה, תמשיכו. אבל גם זה הפסק, גם זה הפסק בדיוק באותה מידה.
והוא לא מבין שהוא
שואל אותך. עכשיו רבותיי, תראו את דרכי משה. ברוכים הבאים ללימוד הדרכי משה. הדרכי משה, אנחנו בקוף, היות ואנחנו בשיעורים האחרים לומדים בית יוסף, אבל בשיעור הזה לא למדנו, אז אני חייב לומר שהדרכי משה, כל פעם שלומדים דרכי משה, אנחנו עומדים נפעמים מול הענווה של הרמ"א. מדוע? כי הרמ"א כתב ספר כמו השולחן ערוך. וגנז אותו. במקום זה השאיר הערות על הבית יוסף. זה סיפור שאי אפשר להאמין שקרה. כי אני אמרתי לכם, אני כתבתי דברים, אני לא גונז שום דבר. יומם ולילה ישבתי על זה ויגעתי, לא גונז. אדם שכתב ספר זה כמו ילד. האדרת חידש חידוש שכתוב במסרת שבת בפרק 16, שאסור להציל דברים מפני השריפה. בכתבי הקודש מותר להציל אותם, אבל לחבות את האש אסור. אתם שומעים דבר נורא, יש שריפה, ספרי תורה יכולים לשרף, צריך לקחת את הספרי תורה, אבל לחבות את האש אסור. אבל האדרת כתב שאם יש שם כתב יד שלך, של ספר שאתה כתבת, מותר, כי אם הוא ישרף אתה מת. הוא אומר, בעצמי היה, נשרפו לי הכתבים וחליתי והיה פיקוח נפש, כמעט מתתי מהדבר הזה. בכלל מי שקרא את תולדות האדרת רואה מה הלך שם באירופה. אצל האדרת כל כמה שנים הבית נשרף, כי הם חיו בבתי עץ באירופה, דלקה בעיר, כל העיר נשרפת, וגם הכתבי יד נשרפים. אז כתב יד של אדם זה כמו ילד שלו. אני חושב שזה לא בסדר, כלומר, לא בסדר, אדם צריך לדעת לחזור בו, אבל זו מלאכה קשה מאוד, החזרה. זה שאדם חוזר בו אחרי שהוא השקיע את הנשמה שלו בפסק דין, אז זה דבר קשה מאוד. והרמ"א כתב ספר שלם על כל ארבעה חלקי השולחן ערוך וגנז בשביל איזה פרנק ספרדי. היום הם אומרים ספרדי, שהוא שיוק לספרדים, אנחנו יש לנו כיוון אחר. יש התכתבויות של בית יוסף והרמ"א, הם מתכתבים ביניהם. זה לא יאומן איך מכתב הגיע מצפת לקרקה. הרי הרמ"א היה בקרקה, מה שקוראים היום קרקוב, והבית יוסף היה בצפת, הם מתכתבים ביניהם. אתה רואה את הרמ"א עומד בתחיל ורחימו מול הבית יוסף, ויודע שהוטלה עליו שליחות אלוקית לכתוב ספר אחד לעם ישראל. אתם מבינים מה היה קורה אם היה ספר של ספרדים, ספר של אשכנזים היום? כל אחד היה מחזיק את הספר שלו. עכשיו כולם מאוגדים סביב אותו ספר, יש מחלוקות, אבל הספר הוא אותו ספר. דיברתי על זה בשבועות בנתיבות ישראל, שהכל מתחיל, כל הגאולה מתחילה בצפת. שם היה ספר אחד לעם ישראל, הם מכינים את התשתית לגאולה. ספר אחד הלכתי, ספר אחד קבלי, הארי הקדוש, שני ספרים מוסריים, ראשית חוכמה והחרדים, פרשנות התורה של רבי שלמה אלקבץ, הלוח העברי מהספר תיקון יששכר, אני לא חושד בכם שאתם מכירים אותו, אבל הוא הראשון שסידר את הלוח העברי, השמיכה של המערי בעיריו, חידוש השמיכה, והשאיפה לחזור לארץ ישראל. זה אתם גם לא יודעים, זה כתוב ברבי שלמה אלקבץ. אבל זה פעם אחרי לדבר למה רבי שלמה אלקבץ, יש שם חכמי צפת, סידרתי לכל אחד תפקיד. רבי שלמה אלקבץ אחראי על החזרה לארץ ישראל, אבל זה לא, זה הספרים שלו, והספר העיקרי שלו זה שורש ישי, ושם הוא כותב שאל תגיד אף פעם שמלך ישראל הוא ממזר. אמרו על דוד המלך שהוא ממזר, אז הוא אומר אל תגיד שמלך ישראל ממזר. הם אומרים שהממשלה הם ממזרים, זאת אומרת, מה קורה, ממזרים כוון לומר זה תקלה. לא, הרי מה זה ממזר? זה ילד שנולד בטעות.
הם אומרים
אלף. כן, אותו דבר. אז הרמ"א הרגיש, ידע שיש שליחות אלוקית לבית יוסף, ולכן הוא גנז את הספר שלו. זה דבר שאי אפשר להאמין. ובמקום זה הוא כתב הגאות על בעצם הגאות הן על בית יוסף ועל השולחן ערוך.
דרכי משה ארוך זה גם בבחינת הגאות או שזה כבר
חיבור עצמאי? לא, זה הגאות. הדרכי משה הזה הוא קיצור. הרב מנחם רומז לזה שהספר דרכי משה של שפנינו, המדפיסים קיצרו אותו. ובסוף המהדורה הזאת של הטור יש דרכי משה ארוך, אבל זה שניהם על הטור. אומר הדרכי משה, וצריך עיון, מהיו למהיו דדברי הירושלמי שהביאו ראה ממנו מדברי תלמוד שלנו, פרק אלו דברים שאמרו תכף את יעשה הודעה. פתאום הרמ"א אומר לבית יוסף, רבנו, שכחת סוגיה מפורשת, יש עוד סוגיה. לאיזה דף הוא שולח? ואיזה דף היינו מקודם? מ"ב. בואו נזכר מה כתוב בברכות דף נון ו' במשנה יש מחלוקת בית הלל ובית שמאי, שבית הלל, בית שמאי אומרים נוטלים לידיים ואחר כך מוזגים את הכוס במים אחרונים, ובית הלל אומרים מוזגים את הכוס ואחר כך נוטלים לידיים. סליחה, תהיתי, מים ראשונים. בואו נראה לתת. נוטלים לידיים ואחר כך מוזגים את הכוס, זאת אומרת נוטלים ידיים קודם ואחרי זה מוזגים את הכוס כדי לא לטמא את הכוס. ואיזה כוס מדובר? מים ראשונים. כן, מים ראשונים. נוטלים ידיים, כן, זה לא כוס של מים אחרונים. נוטלים ידיים ואז מוזגים את הכוס לשתות יין בסעודה. בית שמאי אומרים נטילת ידיים צריכה להיות לא רק לפני המוציא אלא גם לפני מזיגת הכוס, תשתות מים, יין, כדי לא לטמא את הכוס. אבל בית הלל אומרים לא כך. בית הלל אומרים מוזגים את הכוס ואחר כך נוטלים לידיים. למה? גמרא אומרת תכף לנטילת ידיים סעודה. אז כתוב מפורש שתכף לנטילת סעודה. אז אומר הרמ"א, למה בית יוסף שכח את הסוגיה הזאת?
יש
מנהד
אשכנזי כזה.
מה?
יש
מנהד
אשכנזי כזה.
הקידוש.
להתפלל
עם לפני הקידוש. כן. לכאורה לא כמו שכתוב כאן. כאן כתוב למזוג את הכוס לפני נטילת ידיים. כי תכף, בשיטה הראשונה זה בית שמאי. רגע, אתה צודק. כאן כתוב למזוג את הכוס לפני נטילת ידיים. כי תכף נטילת ידיים סעודה. זה לכאורה אומר לא לעשות קידוש קודם. אלא שהמנהג הזה שאתה אומר, הוא כתוב בטור סימן רש עין א', הוא בנוי על זה שיש הבדל בין קידוש לבין סתם שתיית יין. זאת אומרת, אם אדם סתם רוצה לשתות יין, עצר ימזוג את הכוס אחרי נטילת ידיים. אבל הקידוש, כיוון שהוא קשור לסעודה, כי אין קידוש לה במקום סעודה, אפשר לתת ידיים קודם ואז לעשות קידוש. זה מנהג הראש היה נוהג לעשות כך. הבית יוסף כותב, הכל נובע מהמחלוקת פה. בעצם שימו לב מה הרמ"א שואל, צריך עיון, מהיו למהיו לדברי ירושלמי שהביאו ראה ממנו מדברי תלמוד שלנו פרק אלו דברים שאמרו שם נטילת, תכף נטילת סעודה. וירושלמי שם אין נטילת ידיים אלא סמוך לברכה. זה לא אותו ירושלמי. הירושלמי שהטור הביא, איפה הוא נמצא? תסתכלו בבית יוסף למעלה מתוך הירושלמי, ברכות פרק א' הלכה א', והירושלמי הזה ברכות פרק ח' הלכה ב'. זה לא אותו ירושלמי. ברכות פרק א' הלכה א' זה הברכות של תכף נטילה ברכה, וזה של תכף נטילה סעודה. אז מה ההסבר? הרי מה בעצם אומר? לא מבין אותך. אבל זה לא סתם קושיה, זה לכאורה קושיה גם להלכה. כי בית יוסף אמר נכון לעשות להיזהר גם במים ראשונים. אומר לו כתוב מפורש תכף על מים ראשונים, אז למה אתה אומר נכון לעשות? מה אתה? לא, דעתי התשובה ברורה. התשובה ברורה. זה לא אותו תכף. כי שם כתוב, אצלנו בדף מ"ב כתוב תכף לנטילה ברכה. ובדף נ"ב כתוב תכף לנטילה סעודה. זה לא אותו דבר. אם היית מפרש דף מ"ב תכף נטילת ברכה, נטילת ידיים, זה אומר צריך לברך על נטילת ידיים מיד אחרי הנטילה. פה אתה אומר צריך לסעוד אחרי הנטילה, אבל זה לא קשור לברכה, זה קשור לסעודה. אז זה לא אותו, זה לא אותו, זה לא בהכרח באותו דין. אבל הרימה גם הזה התכוון לענות. תראו עוד פעם את הרימה. צריך עיון. מה יולמיו דברי ירושלמי שהעביר המיינו דברי התמות שם הפרק דברים? שאמרו שם תכף לנטילה סעודה. ובירושלמי שם אין נטילת ידיים אלא סמוך לברכה. אתם שמים לב בהבדל בין הבבלי לירושלמי? בירושלמי כתוב סעודה, בבבלי כתוב ברכה.
והבדל בין תכף לסמוך יש להתפשר או?
אני לא יודע. אז בעצם הוא אומר שזה גם תכף לנטילה ברכה. אז צריך עיון. מה סובר הבית יוסף לגבי הסגב דף נ"ב? אומר הבח, הבח פה אצלנו אומר, הוא סובר שהסוגיה הזאת דחויה מההלכה. כיוון שבדף מ"ב לא הזכירו בכלל את המים הראשונים אלא רק את המים האחרונים לפי השיטה הזאת, סימן שהסוגיה בדף נ"ב דחויה מההלכה. בסדר? זה הבית יוסף. כתבו התוספות, אני ממשיך, פרק ויון אמרים, דאם שעה קדם מהלך כף בית אמות, שוב לא מקרה דחיפה. אז מה זה אומר? תכף, כמה זה תכף? 22 אמות. כמה זמן זה?
מהליכה כאילו של
10 מטר? 10 מטרים, זה פחות משתי דקות.
כמה שניות.
כן. בואו נראה את השכן ערוך, שנצא פה עם משהו ביד.
מה
שאני פה לדבר, שמה
זה
צורך, זה צורך לסעודה או זה צורך בכלל? למשל, בשבת שאנחנו נוהגים לעשות את האדמה שהכל בנטילה למוציא, אז זה לא לצורך לסעודה, זה לצורך עמי הברכות. אתה לא עושה את זה בנטילה למוציא, אתה עושה את זה בין קידוש לנטילה. אומר השולחן ערוך, יש אומרים שאין צריך להיזהר מלהפסיק בין תילה להמוציא, ויש אומרים שצריך להיזהר וטוב להיזהר. כאן אתם רואים שהמילה טוב מתפרשת כמו המילה נכון. מסכימים או לא? בבית יוסף הוא כתב נכון להיזהר, פה הוא כתב טוב להיזהר. אז נכון וטוב זה אותו דבר, ולכן אחר עכשיו היורצה את הרב אליהו, אז אחר המחילה מהרב אליהו אני אומר לא כדבריו, כי הוא אמר שכל מקום שכתוב טוב, הכוונה, אם אתה לא עושה כך, אתה בן אדם רע. אתה לא בן אדם טוב. כך הרב אליהו אמר. הרב אליהו היה מחמיר. כתוב טוב, אז אם אתה לא עושה ככה, אתה לא בן אדם, לא שאתה לא בן אדם טוב, אתה בן אדם לא טוב. איזה פחד. ככה הוא אמר לי פעם, אתה רואה? מרן אומר טוב לעשות, אז אם אתה לא עושה ככה, מרן אמר עליך שאתה בן אדם לא טוב. אתה מוכן לעשות דבר כזה? אז אני חושב שלא כך, אלא טוב זה כמו נכון. אצל הרב עובדיה יש כל הזמן וטוב ונכון, נכון? וטוב ונכון? לא, טוב ונכון זה אותו דבר, זה מה שאני אומר, אין הבדל. טוב, נכון, זה אותו דבר. אז אם כך, לפי השולחן ערוך רצוי להיזהר, אבל עיקר הדין אין חובה להיזהר. אני קורא עוד פעם, יש אומרים שאין צריך להיזהר מלהפסיק בין נטילה להמוציא, ויש אומרים שצריך להיזהר וטוב להיזהר, ואם שעה כדי לוח כפי תמה מקרה הפסק. אני
יש אומרים ויש אומרים,
זה דרך כלל
יש אומרים הראשון או השני?
השני. אבל פה לא, נכון? כי הוא אומר וטוב להיזהר. אם לא היה כתוב טוב להיזהר, אז היית אומר שחייבים להיזהר. אבל עכשיו אומר טוב להיזהר, אז הכל בסדר. אז
לכאורה,
כלומר,
שלא
היה
צריך להביא את יש אומרים, כלומר, הפוכה. זה
כן. בלבלת אותי. אם חייבים זה לא טוב, חייבים.
אז בסוף אומר טוב.
אז זה לא חייבים. אז אני אגיד לך משהו, תאמין לי. כל הכללים של השולחן ערוך נאמרו כשהדברים לא מפורשים. כשהדברים מפורשים, אין כללים. יהודי שמדבר לא צריך להסביר את עצמו לפי הכללים שהוא עצמו קבע. בכלל אני סובר שלכל יוצא מן הכלל יש כלל. אתם שומעים? זאת אומרת, יש כאלה שהמוח שלהם מסדר לפי כללים. יש לי התנגדות לדבר הזה. זה סד. אלא הכלל הוא שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, וזה הכלל בעצמו, שהוא היוצא מן הכלל של הלא כלל. זה ברור. זאת אומרת, באופן עקרוני, אני מציע לכם ללמוד כל סוגיה בנחת, בלי כללים. תלמדו אותה. ואחרי זה, אולי אפשר להכליל אותה. יכול להיות. ולפעמים יש יוצא מן הכלל שקוראים לו כלל, שהוא הכלל של כל אלה היוצאים מן הכלל שהם הכלל. הבנתם מה אני אומר? זאת אומרת, כמה שיותר להשקיע בסוגיה במקום, והכללים הם כללי עזר, הם לא כללי כלא, זה לא בצוהר. אתה אומר, סתם שיגעת את העולם עם הכללים האלה, אי אפשר ללמוד ככה, אי אפשר ללמוד. צריך להשקיע בללמוד סוגיה במקומה, ואז אתה מבין את דעתו של המחבר כאן. אם אתה לא מבין, אז יש לך כללים. ברור? הכללים לא נועדו כדי שנפסיק להבין את מה שכתוב פה. אלא נועדו שאם אנחנו לא מבינים מה שכתוב פה, אז נעזר בכללים. אבל אם אתה מבין, לא צריך כללים. אתה לא מצפה שמרן ידבר לפי הכללים שלו עצמו, כשהוא הסביר לך מה הוא חושב. זו דעתי בדבר הזה.
מי קבע את הכללים? הרב ליסטר קרוע בעצמו? זה אחרי עיון של
שולחן ערוך
שנספו כללים.
מיכאל צודק בשאלה שלו, אומר ככה. מרן, השולחן ערוך, הוא כתב קודקס. קודם הוא אמר, אני כותב סתם ויש שומרים על חג סתם וכל זה. אז למה הוא לא כתב אותו באיזה מקום? ולכן, אני באמת חושב שהכללים לא נכתבו, אלא הם צומחים מתוך הלימוד. אתה רואה את הלימוד, אתה בעצם רואה את המשמעות של הדברים. ולכן, לכללים יש יוצאים מן הכלל.
יש גם מחלוקות בכללים,
אבל יש גם יוצאים מן הכלל בכללים. וזה חשוב מאוד שיהיו יוצאים מן הכלל. כי אחרת אנחנו נפסיק לחשוב. וכל הזמן נדון מה הכלל פה, הכלל פה, הכלל פה. אי אפשר ככה, אי אפשר, זה משגע את העולם. אי אפשר. מומלץ לחשוב. אתמול היה לנו בבית הדין אחד, מסכן הרקתי אותו, איזה אחד חרדי, הוא אומר, אני כל מעשיי על פי התורה והחכמים, ויש לי אחד, אב בדין גדול. איך קוראים לו? אמר לי את השם שלו, אז בר שהוא דיין ממונות. אמרתי לו, עזוב, לא דיין, לא אב בדין. הוא יהודי טוב, אבל לא דיין, לא אב בדין. לא דיין, לא אב בדין. ואני עושה כל מה שהוא אומר. אמרתי לו, תשמע, תקשמע להצעה שלי, תפסיק לעשות מה שהרבנים אומרים. תתחיל לקחת אחריות על עצמך, אתה תהיה אחראי. אל תפיל את האחריות, אל תזרוק את האחריות על כתפי הרבנים. תחשוב אתה מה לעשות. תסתכל, ככה אמרתי לו, עזוב, עוד מעט אני אגיד לך שאנחנו פה הרכב לא דתי, אל תתחיל עם הדברים האלה. אנחנו לא אוהבים שאומרים, יש רב שחושב במקומנו, לא אוהבים את זה. כי יש לי חשד כזה, שכשהוא חושב במקומך, גם את העוולות שלך הוא הורה לך לעשות. זה החשד שלי. כלומר, שאתה מתחבא אחרי גבו של הרב ואומר, הדברים הלא טובים, זה הרב אמר. אז אני אומר, גם בלימוד זה ככה, עזבו את הכללים האלה. ללמוד, למצות את הסוגיה. ואם לא מצליחים למצות את הסוגיה, אז צריך לעזר בכללים. אבל אם אתה מצליח ללמוד את הסוגיה, מה אתה צריך כללים? הרב מנחם, תמיד מה עשית? אתה שאלת. הרי הכלל הוא יש שומרים ויש שומרים לך כשומרים בטרה. אז למה הוא יתבלבל אותנו? התשובה היא שכשהוא מדבר איתך, לא תבלבל אותך. הוא אומר לך, טוב לזהר.
אם יש התבקשות באמת בין הבנה בסוגיה לבין הכללים. יש הבנה
ברורה. אז זה מה שאני אעשה לומר, אז לא יודע איך לפי הכללים.
בכלל.
זאת דעתי. אם אתה קורא את הבית יוסף, ונראה לך שלמרות שהניסוח הוא מסוים, אבל דעתו היא אחרת, אז אתה לא תלך, וזה כנראה הפתרון של שיטת הרב מרדכי אליהו בכמה וכמה מקומות, שהוא פוסק לא לפי הכללים. יש לי בזה מה לומר, אבל מה נעשה? בואו נראה, אני מדלג על סעיף קטן א', שאותו כנראה נלמד שבוע הבא, ואני לומד סעיף קטן ב'. יש אומרים שצריך להיזהר, אפילו בשיעה לחוד, אז הדעה שאומרת שתכף לנטילה ברכה נאמר על מים ראשונים, זה אפילו בהמתנה, אתם שומעים? אפילו בהמתנה, כדי לקמה, מה הכוונה כדי לקמה? 22 אמה! אז אף אחד לא נוהג כמו השיטה הזאת. וכל שכן שלא לדבר בינתיים אפילו שיחה מועטת. ואפילו בדברי תורה חשיב הפסק הדין, הוא צריך להיזהר בדברים של הצורך סודר, מותר להפסיק לכולי אלמה. טוב להיזהר.
אז עדיף לטעול אחרונה, אפילו
זה הראש. מה הראש אמר? כל בעלי ביתי סוברים כמו עיקר דין, שאין דין הפסק במערים ראשונים, אבל אני הראש, אני חסיד, ולכן אני טועל אחרון.
אני אומר, שירות מועטת.
כן, אבל אז כיוון שהראש סבר שזה מידת חסידות, אז הוא לא החמיר על בני ביתו בחסידות, אבל הוא עצמו נהג. זה בסדר, אדם יכול להחמיר על עצמו דברים. אני יודע, אצלנו בבית לקח לילדים המון זמן לדעת שאני לא עושה תה בשבת. לא עושה. אשתי עושה, הילדים עושים, כולם עושים תה בכלי שלישי. לא, אני אצלנו בכלי שלישי. אבל אני גם בכלי שלישי לא עושה. לא, תמצית אין, זה אשכנזים, אי אפשר לשתות את זה, עזוב. אין תמצית, תעזוב אותנו עם התמצית, עזוב. אין תמצית, תה זה מסכין. עושים תה. אני גם שתה את התה שאשתי מכינה בכלי שלישי. אבל מעולם לא עשיתי תה. לקח לילדים שנים לתפוס שאני לא עושה תה. אני לא פותח שקיות חלב. פותחים שקיות חלב בסדר בבית. לא פותח. לא שותה, לא פותח, לא פותח עושות שימורים. אז זה מותר, זה מותר. ויכול להיות שכמה פעמים בחיים פתחתי, יכול להיות, ייתכן שפתחתי, כמו זה שהוא לא סומך על העירוב והוא הולך לאיזה מקום והוא צריך ללמוד, אז אשתו מחזיקה לו את הגמרא בדרך. ראיתם דברים כאלה פעם? ראיתם? אני לא שולל את זה, אבל לא גמרא. אתה מעליב את האישה, לא גמרא. אם האישה הולכת עם העגלה, יכול להיות שאתם התחלפתם בדיוק עכשיו, אתה לא מעליב את האישה, אלא אם כן במדרגות. אבל אשתי, אישה הולכת עם גמרא ביד,
היום דווקא זה קרה.
אז הוא צודק, השתנו הדברים. היום זה אומר שהיא לומדת והוא סתם יש לו כובע, והיא זאת ששוקדת על התלמוד בבית. אתה צודק, זה כבוד לאישה היום. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ג', טוב להיזהר, כתבו הספרים בשם הזוהר הקדוש שמצווה לאדם שיתפלל בכל יום לזנו קודם מאכילה. למה הוא מביא את זה פה? כי אם מצווה להתפלל קודם האכילה, מה הדין אם הוא לא עשה את זה לפני נטילת ידיים? אם שכה להתפלל עד אחר שנטע ידיו לאכילה, יש נצלים שיכול לומר תפילה זו אחר הנטילה דלא חשי הפסדה וקצת כצורך סעודה. ויש נהגול כזו וזו שמורים לדירה מציב, ויותר נכון שמונו ברכת המציב חידו לירה ושם. אז יש לנו פה מחלוקות שונות, האם אומרים מזמור דוד, השם אומרים לו שר בין נטילת ידיים למוציא. אז אני חוזר, זה מותר. מותר אחרי נטילת ידיים לומר מזמור דוד השם ולא יחסר. רק שאלה מה נכון לעשות, כי השאלה מוכר שנכון לא להפסיק. השאלה מה נכון? שבוע שעבר, מה? כף החיים כותב להגיד בין נטילת ידיים למוציא מזמור דוד, כי יש לזה מקור באר"י הקדוש. אז מה שצריך, שבוע שעבר אמרתי לכם שהאר"י הקדוש חיבר שיר שצריך לומר אותו לפני המוציא. השיר נקרא לנבצה על רפתה, כלומר לבצוע על הפת. אז האר"י הקדוש חשב שצריך לומר את זה. מה התשובה? אז אני חושב ככה, משהו צורך ברכה מותר להפסיק. האם שיר קבלי זה לצורך ברכה? כיוון שמעיקר הדין מותר להפסיק, אז גם צורך קבלי זה גם. ושבוע שעבר פירשתי לכם את הבית הראשון של הארי, רק נחזור על זה כי זה משהו מדהים. הארי, השיר של הארי זה למבצע על רפתה. אתם מכירים את השיר הזה? למבצע על רפתה כזאתה וכבאתה תרן יהודי נקתה סתימין ופרישין. אז זה הולך כך, למבצע על רפתה זה עוד בעל הבית מחזיק מעמד, למבצע על רפתה לבצוע על הפת. יופי, יופי, זה הבנו את הארי הקדוש. אבל מה זה כזאתה וכבאתה? זית, נו, כזית או כבצה? לא, זה ברכת המזון. אז הרי אומר כזית לך וכבצה לאשתך, כי אדם שנותן לאשתו פשתיים זה מקור הברכה. ומכאן המקור לזה שאת האישה מקדימים לחמות, כמו שכתוב במן איש חי. ואני מציע לכם, תסתכלו טוב על האמא שלכם ותהיו חכמים. עדיף לכם שלא תהיה ברכה של הערים, אשתי הכללה של האמא. אני אומר לכם, אל תעשו שטויות. לא לעשות שטויות. אבל כשהחמות לא בבית, רגע, אמא, לא החמות, החמות של האישה, כן, אמא שלה בבית, תן לי אשתך קודם, אמא שלך בבית, תשקול את הדברים, אל תעשה שטויות. אבל מכל מקום הרי אומר, למבצע על רבתה, כזאתה לך וכבעתה לאשתך. תרן יהודי נקתה, הזית והביצה זה שני יהודים, יוד של יוד קי וו קי, שזה האיש, ואלף דלת נון יוד, היוד האחרונה זה כנגד האישה, כי זה המלכות. אז זה שילוב הוויה והדנות. הכזית והביצה הזה, זה תרן יהודי נקתה. סתימין ופרישין, האיש הוא סתום, כי היוד של יוד קי וו קי היא היוד הסודית, והיוד של א' ד' נ' י' זה כבר סוף הגילוי. אז במצב הזה הסתום והנגלה מתאחדים. יש שמן זית טהור שיוצא מהזיווג הזה בין בעל ואישה, כן, הרי הנקודה היא שהבעל והאישה אוכלים ביחד, זה למבצע על רפתה. אז משך זיתה דחיה, השמן הזית הטהור ותכנין רחיה, הרחיים תוכנות שמן זית טהור. מהשמן זית הטהור הזה, מהתמצית הקטנה שנוצרה מהחיבור בין איש ואישה, יש נהרות אדירים שנפתחים. ונגדין משך זיתה דחיה ותכנין רחיה, כלומר הרחיים תוכנות שמן זית קטי טהור, זה ה... זית שאתה אוכל נותן לאשתך הקבצה, נגדין נחליה, מזה נחלים, נחל זה יותר מנהר בנסתר, מזה נחלים יוצאים של שפע, נגדין נחליה בגבה בלחישין, מהלחש, מהאמירה של ברכת המוציא. ולכן עכשיו אחרי שאמרת המוציא אתה אומר הלא נאמר רזין, בוא נלמד סתרי תורה, הלא נאמר רזין או מילין דכנישין, דלטון מתחזין, תמירין וכנישין, דברים שבדרך כלל לא נאמרים. התעטרת קלה ברזין דיללה, הקלה שהיא השבת מתעטרת על ידי הסודות האלה, בגוע הילולה, הסעודה הזאת שבין איש ואשתו דהירין קדישין, שאפילו מלאכים נמצאים. הכל מתחיל מזה שדם נותן לוקח כזית לעצמו, קבצה לאשתו. זה סגולה לשלום בית מהארי. היום שלום בית זה משהו דומיננטי בציבור הדתי לאומי. למה לא באת לשיעור? שלום בית. אז לכן המשנה ברורה הוסיף פה גם את הדברים הללו שיש להם מקור על פי הנסתר לומר בין תיאת דן המוציא, וכתב שעדיף לומר את זה לפני תיאת הדיים, אחרי המוציא, אבל אפשר גם להגיד קודם, וזה כל אחד והמנהג שלו. כף החיים מסיק בסוף, זה קשור גם לפסוק פותח את ידיך. האם אומרים פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שכף החיים מסיק, שעדיף להגיד רק פותח את ידיך, כי זה כן קשור, אבל שוב פעם, זה משהו רוחני. טוב, אז שבוע הבא למדנו רק סעיף קטן ב' וג', שבוע הבא אני רוצה לחזור לסעיף קטן א'. מה יש בסעיף קטן א'? השאלה היא האם יש יוצא דופן. אולי נסכם, מעיקר הדין אין הפסק במים ראשונים, טוב להיזהר. השאלה אם יש יוצא דופן. המשנה ברורה בסעיף קטן א' אומר שיש יוצא דופן, יש משהו שגם לדעת השולחן ערוך גם אסור. זאת אומרת השאלה היא כזאת, אתה נטלת עיניים ואז אחיך התקשר מאמריקה, האם מותר לענות לו? אתה עושה, טוב, מה אכפת לך? דבריך מוציא. אז לכאורה התשובה היא שכן, אתה יכול לדבר עם אחרי בטלפון. אבל המשנה ברורה אומר שלא. השבוע הבא נראה את הדבר הזה. ברוכים תהיו. רבי חיים בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, אנחנו בא להם את המצוות הזאת שנאמר, אז אנחנו נחפש את המצוות. תגיד תוך בי אדיר. גדל ויקדש שמרבק. תודה רבה.